שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך ג' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 11 שורות לפני סוף סמך ג' עמוד ב'. היום אלינו שיעור טיפה יותר ארוך מהרגיל. נזכיר, זה היום האחרון שבו אנחנו במבצע לעזרה שלכם להפצת השיעורים באתר. כל מי שעוד לא הספיק השבוע לשלוח אימייל לחברים או לתלות שלט בבית כנסת במקום העבודה, מוזמן לעשות את זה עכשיו, במיוחד לקראת שבת, זה זמן טוב לתלות שלט בבית כנסת. אפשר להוריד שלטים באתר, נכנסים לתפריט הודות, ושם בתפריט נגלל ללחוץ על עזרו לאתר, ושם תגיעו לדף שיש שם גם שלטים, ונתחיל בשיעור. אנחנו מדברים עכשיו בפרק הזה על דברים שאדם מוכר, והוא לא יגדיר בצורה מספיק מדויקת את מה בדיוק הוא מתכוון למכור. אז התפקיד שלנו לנסות לפרש למה הוא התכוון. אז ברור שאם היה חוזה מדויק וכתבו כל פרט, אז בעצם כל מה שנדבר עכשיו מיותר. כל הדיון שלנו זה כשלא היה משהו מדויק. אנחנו צריכים לפרש למה הם התכוונו. אז היה לנו כלל מנחה אחד בשני הדפים האחרונים, שכשאני לא יודע למה המוכר התכוון, אני תמיד יפרש אותו למינימום האפשרי. היום נראה גם את הכלל הזה, אבל נראה גם עוד כלל, שאם המוכר אמר משהו מיותר, כלומר שהתנאים שהוא אמר כבר ברורים לפני זה, ובכל זאת הוא חזר על אחד מהתנאים, או שהוא אמר איזשהו משפט מיותר שבא להדגיש את אותם תנאים, אז בא להוסיף על מה שהוא אמר מקודם. עכשיו, האם זה בא להוסיף לטובת המוכר או לטובת הקונה, תלוי איפה הוא אמר את זה. אם הוא אמר את אותו משפט מיותר כשהוא תיאר מה הקונה יקנה, אז הוא הוסיף לקונה. אם הוא אמר את זה כשהוא הסביר מה הוא ישאיר לעצמו, אז הוא הוסיף לעצמו. אז בדף הזה נראה אוסף של מקרים שונים, כששני הכללים האלו יבואו לידי ביטוי בחלק מהמקרים. שלושת המקרים הראשונים שנראה עוסקים בלשון של חלוקה. כשמוכר מחר והוא ניסח את המחירה עם המילה חלוקה ובעוד כמה לשונות דומים כמו שנראה, למה בדיוק הוא התכוון? אז מקרה ראשון שנראה, עוד פעם 11 שורות לפני סוף, סמך ב' עמוד ב', זה מחלוקת של רבא ואביי. אדם שהיה שותף בשדה עם מישהו אחר, והוא מוכר את כל החלק שלו, חלק מהחלק שלו בשותפות, לאדם שלישי. ואנחנו מנסים לפרש את הניסוח שלו בשביל להבין כמה הוא התכוון למכור. אז אם הוא אמר לקונה, אני מוכר לך את החצי שיש לי בשדה, אז יש לו חצי, והוא מכר את כל אותו החצי. אבל אם הוא אמר לקונה, חצי בשדה שיש לי, אז לא ברור למה הוא התכוון. רבו אומר שהוא התכוון, חצי בשדה שיש לי, כלומר לי יש מתוך השדה רק חצי, זה השדה שיש לי, ומזה אני מוכר לך חצי, חצי פסיק בשדה שיש לי. הסך הכל הוא בעצם נותן רק רבע. הבאי אומר, גם פה זה חצי, כי הוא קורא את המשפט ככה, חצי בשדה, כלומר חצי מכל השדה אני מוכר לך, פסיק, שיש לי, שזה באמת מה שיש לי, כי יש לי חצי בשדה. אז עוד פעם רבא אומר רבע, אביי אומר חצי. אחרי שאביי אמר לרבא דעתו, רבא שתק, אז אביי חשב שאולי רבא הודה לו, ואז הוא ראה שלא, רבא המשיך לפסוק כמו דעתו, שבמקרה כזה זה באמת רבע. אז זה היה מקרה ראשון. מקרה שני, אנחנו 4 שורות לפני סוף סמך ב' עמוד ב', אדם אחר שדה, וכמו שאמרנו בדף הקודם, אתה צריך לתאר את כל הגבולות של השדה שאתה מוכר, אז את כל הגבולות הוא תיאר, הוא אמר מה יהיה בצפון, בדרום, במערב, במזרח יהיה אותי, המוכר. כי אני עדיין יהיה שכן שלך, כי אני לא מוכר לך את כל השדה, אז יהיה את השדה שממנה מכרתי לך את השדה שלך. אבל עכשיו יש הבדל באיזה לשון בדיוק הוא ישתמש. אם הוא אמר שממנה פלגתי, כלומר חלקתי לך את השדה שאני מוכר לך, אז הוא ישאיר לעצמו חצי ומכר לקונה חצי. ככה דעת רבא, כי פלג זה לשון חלוקה שזה חצי. אבל אם הוא אמר לו שממנה פסקתי לך, אז לפסוק שדה זה יכול להיות גם משהו קטן, כי לשון של לפסוק זה כמו לומר לתתי לך חתיכה מהשדה. אז אומר רבא, המינימום האפשרי זה 9 קבין, פחות מזה זה לא מוגדר כשדה. אז זה דעת רבא. אביי אומר, מה פתאום, למה להבדיל בין שני הלשונות? אז בהתחלה הגמרא חשבה למה להבדיל, אז בשניהם זה יהיה חצי. אבל אז הגמרא אמרה, זה באמת לא תלוי לפי אביי, האם הוא אמר פלגתי או פסקתי, אבל זה כן תלוי במשהו אחר. כמו שהקדמנו, אם אני מוסיף משפט מיותר, אז באתי להוסיף. אז אם מעבר לזה שהוא תיאר את כל הגבולות של השדה, הוא סיכם ואמר, אלו הם גבולות השדה, שזה משפט מיותר, הוא בא להוסיף לקונה. ואז באמת יהיה חצי. אבל אם הוא לא הוסיף את אותו משפט, אז באמת זה יהיה רק 9 קבין. ואנחנו במקרה השלישי שבו אנחנו מדברים על הלשון של חלוקה, אנחנו בשורה החמישית בסמך ג' עמוד א', אומרת הגמרא, אם אדם שכיב מרע שהוא נוטה למות, אומר שרובן יחלוק בנכסי, אז ברור שיחלוק כוונה היא חלוקה וזה חצי. אבל מה יקרה אם הוא אמר, תנו לרובן חלק מנכסי, אז מה זה החלק הזה? אז אומר אבינה בר כיסי, יש ברייטה, תשמע, מקרה מאוד דומה, אדם שהיה לו בור, והוא אמר תנו לפלוני חלק מהבור. אז מה עושים? אז כשהוא אומר תנו חלק, יש לנו בעצם שתי אפשרויות להבין. האם הוא התכוון תנו לאיזשהו חלק, כלומר משהו מינימלי, אז אם זה למשל מים, אז תתנו לו רביעית של מים. זה אפשרות אחת, או שהוא התכוון במילה חלק, כמו חלוקה, שזה חצי. אז אם הוא התכוון לחצי, או למשהו מאוד מאוד קטן. אז מה עושים כשאנחנו לא יודעים? אז אומר סומכוס, ממון הוא מוטל בספק, חולקים. אז כיוון שאנחנו מתלבטים האם הוא נתן לו כמעט כלום או שנתן לו חצי, אז נחלק את אותו חצי לשתיים. ואז כמה ניתן לו? רבע. והברייתא מביאה לזה עוד דוגמאות. בכל אופן לענייננו, רוצה מכאן רבינא בר כיסי ללמוד גם על עניין שלנו של תנו חלק לפלוני בנכסי. אז אנחנו ניתן רבע. חצי של החצי של הנכסים שלו. עכשיו נראה רק מהר מה הדוגמאות בברייתא. דוגמה ראשונה זה תנו חלק מבור מים. אז אמרנו כבר זה רבע, כי זה חצי של החצי של בור מים. דוגמה שנייה זה חבית. חבית זה חצי מבור מים, אז פה אנחנו מתלבטים בין הכמות המינימלית לבין חצי של חצי, לכן אנחנו ניתן חצי של החצי של החצי, שזה שמינית של בור מים. ודוגמה הבאה שהוא אמר תנו חלק מכמות של גדרה, גדרה זה שליש בור מים, אז אנחנו ניתן חצי מהחצי של אותו שליש, אז ביחס לבור מים זה יוצא 1 חלקי 12. ודוגמה אחרונה, הוא אמר תנו חלק מכמות של תפיח, תפיח זה רבע של בור מים, אז אנחנו ניתן חצי של חצי מאותו רבע, שזה יוצא 1 חלקי 16. ואנחנו עכשיו ממש באמצע עמוד, סיימנו עם הדיון בלשון חלק, ועכשיו נראה שני דיונים על המוכר שהוסיף משפט שהוא לא היה צריך להוסיף. דיון ראשון יהיה כשהוא הוסיף משפט שתיאר את מה הוא משאיר לעצמו, ואז יוצא שהוא מגדיל את הזכויות שלו המוכר בנכס שהוא מכר, ומקרה שני זה שהוא הוסיף משפט שמתאר את מה שהוא מוכר לשני. את זה נראה בשורה החמישית בעמוד ב', ואז המשפט שהוא הוסיף מגדיל את מה שהקונה קנה. אז דיון ראשון, תנו רבנן ממש באמצע עמוד א', לוי שמכר שדה לישראל, אבל הוא אמר אני מוכר לך על מנת שהמעשרות יהיו שלי. אז אומרת הברייתא, באמת המעשר ראשון שלו, ולא רק שלו, אלא אפילו אם הוא התנה שזה יישאר אצלו ואצל בניו, זה גם ילך לבניו. ומוסיפה הברייתא הגבלה, אם הוא אמר המעשרות יהיו שלי כל זמן שהשדה עדיין אצלך, אז אם הקונה מכר למישהו אחר ואז קנה חזרה, אז המעשרות כבר לא מגיעות למוכר הראשון. אז זה הברייתא. עכשיו יש שני דברים לא מובנים בברייתא הזאת. אחד זה מתחום תחומות ומעשרות, ואחד זה מדיני ממונות. מבחינת תרומות ומעשרות, אומר התוספות, הרי אסור לעשות את זה. אסור לכהן או ללוי לעשות איזשהו משהו שבזה ישראל יתחייב לתת לו את התרומות ומעשרות שלו. זה נקרא כהן המסייע בבית הגרנות. אז זה בעיה ראשונה, את זה הגמרא לא מעלה. הגמרא מעלה בעיה מתחום הממונות. אתה לא יכול למכור משהו שעוד לא בא לעולם. הרי אותה תבועה של המעשר, לפחות לגבי השנים הבאות, עוד לא בא לעולם. אז איך אותו לוי יכול כבר עכשיו לקנות את אותו מעשר לפני שהוא בא לעולם? עכשיו התשובה של הגמרא עונה על השאלה שהיא שאלה, על קניית דבר שלא בא לעולם, אבל זה גם פותר את השאלה שתוספות אלה. מסבירה הגמרא, לא מדובר כאן שהקונה יהיה חייב למסור לו את הפירות של המעשר ראשון. אלא הכוונה היא שהוא בעצם מעולם לא מכר אותם. כלומר, הוא שמר עשירית מהקרקע לעצמו, והישראל שקונה יפריש כל פעם את הפירות שגדלו על אותה עשירית קרקע כמעשרות, וממילא זה כבר יהיה אצל אותו לוי. ואותה הקרקע הרי כן באה לעולם. עכשיו יוצאים בברייתא הזאת כל מיני חידושים בדיני תרומות ומעשרות, כי יוצא שהישראל מפריש על תבועה שלו מתבועה שהיא בכלל לא שלו ושהיא כבר אצל הלוי, אז הראשונים דנים באיך זה קורה. בכל אופן, מה שמעניין אותנו לענייננו זה עצם העובדה שאדם יכול לומר משהו, הוא אמר לי מוכר לך את השדה ומשאיר לי את המעשרות. בפשטות הוא התכוון שהוא משאיר לעצמו ממש את המעשרות, אבל כיוון שזה לא יכול להיות, כי זה דבר שלא בא לעולם, אז אנחנו מפרשים את דבריו שהוא התכוון למשהו שהוא בכלל לא הזכיר, שהוא התכוון להשאיר אצלו עשירית מהקרקע. אז מזה רוצה ללמוד ריש לקיש למקרה אחר שהוא קשור לדין שהיה לנו במשנה. אז אנחנו בשורה השלישית מלמטה בעמוד א', אומר ריש לקיש, במשנה כבר למדנו שאם אני מוכר לך בית, הגג, אם יש לו מעקה של 10 טפחים, נשאר אצלי. עכשיו, מה קורה אם מכרתי לך בית ויש לו מעקה 10 טפחים? ואמרתי לו במפורש שאני מוכר לך על מנת שהגג נשאר אצלי. פה ריש לקיש קורא לזה דיוטה עליונה. עכשיו, למה אמרתי את המשפט הזה? הרי ממילא הגג נשאר אצלי. אז לומד ריש לקיש שבאמת הגג יישאר אצל המוכר, וזה שהוא הוסיף את אותו משפט, כנראה בא להוסיף למוכר איזושהי זכות שלולי זה הוא לא היה מקבל. איזה זכות? למה היא הלכתה? אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב', אז רב זביד אומר שמעבר לזה שהגג נשאר אצלו, גם יש לו זכות להוציא זיזין מהגג לאוויר של החצר של השכן, שזה בעצם הקונה, הוא קנה ממנו גם בית וגם חצר. ורב פאפה אומר שלולי הוא היה אומר את המשפט הזה, אז יש לו את הגג כל עוד הוא קיים. אבל אם הגג היה מתמוטט, אז כבר אין לו זכות לבנות אותו מחדש. אבל כיוון שהוא אמר הגג נשאר אצלי, אז גם אם הגג ייפול, הוא יכול לבנות אותו מחדש. אז זה הדברים שהמוכר הוסיף לעצמו, שהוא הוסיף את המשפט, הגג נשאר אצלי. אבל הגמרא מקבלת את ההסבר של רב זווית ולא את זה של רב פאפה, ורב פאפה נשאר בקשיא. למה? כי את עצם העובדה שכשאני מוסיף משפט מיותר, זה מוסיף לי כוח, או לקונה כוח, תלוי מתי זה נאמר, זה אנחנו כבר יודעים. אמרנו את זה כבר באביי מקודם בעמוד א' למעלה, נגיד את זה גם במשנה הבאה בסמך ד' עמוד א', מה שריש לקיש חידש זה מעבר לזה. כשהוספת משפט, אז אנחנו מוסיפים לך כוח לא רק במה שאמרת, אלא אפילו במה שלא אמרת. כי הרי מאיפה הוא למד את זה? ממעשרות. אותו מוכר אמר, אני שומר לעצמי את המעשרות. הוא לא אמר אני שומר לעצמי קרקע, רק אנחנו מפרשים כיוון שלא יכול להיות שהוא שומר לעצמו מעשרות, כי זה דבר שלא בא לעולם, אז הוא שומר לעצמו קרקע. אז אותו דבר פה, המשפט שהמוכר הוסיף אמור להוסיף לו כוח מעבר למשפט שהוא אמר. לכן רב זוויד מובן, כי הוא מוסיף לו כוח לא רק בגג, אלא אפילו בחצר. אבל לפי רב פאפה הוא רק מוסיף לעצמו כוח בגג. הוא אומר, גם אם הבית ייפול, עדיין יהיה לי זכות איפה בגג. הוא לא הוסיף לו כוח מעבר למה שהוא עצמו אמר, לכן ההסבר של רב פאפה הוא קשה וזה נשאר בקשיא. ואנחנו בשורה החמישית בעמוד ב', רק נחזור על מה שראינו בינתיים, שיהיה לנו קצת סדר בראש. התחלנו את הלימוד שלנו עם הלשון חלק או חלוקה, ראינו שלושה מקרים ודנו למה התכוון המוכר. ועכשיו אנחנו עוסקים בשני מקרים שבהם המוכר הוסיף איזשהו משפט ומה זה אומר. אז המקרה הראשון שאמרנו שהוא הוסיף משפט על דבר שהוא שומר לעצמו, שבברית הזה היה מעשות וריש לקי שזה היה הגג, שזה היה משפט מיותר בגג, אז אמרנו שהוא שומר לעצמו יותר זכויות מעצם זה שהגג נשאר אצלו. או הזכות להוציא זיזים או הזכות לבנות אם זה נפל. ועכשיו נראה את רב דימי מן ההרדה, שורה שישית בעמוד ב', בנקודותיים. גם רב דימי אומר שאם המוכר מוסיף משפט מיותר שבא להגיד את הדברים שהוא מוכר לקונה, אז זה בא להוסיף שהוא מוכר לו עוד משהו מעבר לסתם שאותו הוא מוכר לולי אותו משפט. אז אומר רב דימי, אדם שמוכר בית סתם לא מכר את האומקה ואת הרומה. אומקה הכוונה היא הקרקע שמתחת לבית, כלומר המוכר עדיין יוכל לבנות שם, לחפור שם, ורומה הכוונה היא האוויר שמעל הגג. מתי הוא כן מכר גם את האומקה ואת הרומה? אם הוא אמר שהוא מוכר את האומקה ואת הרומה, וזה יגרום לו למכור גם את הקרקע וגם את הגג והאוויר. אם הוא אמר שהוא מוכר עד התהום, אז הוא לא רק ימכור את הקרקע שמתחת, אלא אפילו ימכור בורות שיש מתחת לבית. הבורות האלו יש להם שימוש אחר מהבית, לכן כשהוא אומר אומקה הוא לא מכר אותם, אבל כשהוא אומר עד התהום הוא מכר גם אותם. אז זה רב דימי. עכשיו הגמרא תשווה אותו עם המשנה שלנו בתחילת הפרק, ועם המשנה בדף הבא בסמך ד'. אז אנחנו נפצל את הדיון לגבי האומקה ולגבי הרומה. אז נתחיל עם הדיון ברומה, למרות שבגמרא מתחילים דווקא את הדיון באומקה, בגלל שהרצון להשוות למשנה שלנו שאמרה שלא מוכרים את הגג הוא כל כך בולט, שנראה את זה קודם בשביל להירגע ואז נראה את האומקה. אומרת הגמרא שתי שורות מלמטה בעמוד ב' שיש סיוע מהמשנה שלנו בתחילת הפרק לרב דימי. הרי כתוב שם במפורש שאדם שמוכר בית לא מכר את הגג, והרי אין סבירות לומר שכשהוא מוכר בית את האוויר הוא כן מוכר ואת הגג הוא לא מוכר, כי הרי הגג הוא בתוך האוויר, אלא סביר לומר כמו רב דימי שהוא לא מוכר לא את האוויר וגם לא את הגג. אומרת הגמרא, לא נכון. יכול להיות שבאמת לפי המשנה, אדם שמוכר סתם בית באמת לא מכר את הגג, אם יש שם מעקה 10 טפחים, אבל את האוויר הוא מכר. למה את הגג הוא לא מכר? כי כשיש מעקה 10 טפחים זה נותן לו חשיבות ואת זה הוא שומר לעצמו. אבל את האוויר עצמו הוא כן מוכר. אז אין סיוע מהמשנה לרב דימי שגם את האוויר הוא לא מכר. ועכשיו הגמרא מביאה קושייה על רב דימי. שורה רביעית בסמך ד' עמוד א', אומר רבינה לרב אשי תשמה, ראינו מקודם שריש לקי שמר שאם המוכר במפורש אמר שהוא שומר את הגג לעצמו, אז זה בא לחזק את מה שהוא שומר לעצמו ולהוסיף לו עוד משהו. כלומר, לא רק שיהיה לו את הגג, כי הרי הגג ממילא נשאר שלו כשהוא מוכר סתם, אלא יהיה לו עוד משהו. מה יהיה לו? אז רב זוויד אמר שיהיה לו את הזכות לעשות זיזין, רב פאפה אמר שיהיה לו את הזכות לבנות. כרגע הגמרא מבינה בהווה אמינא שהכוונה ברב פאפה שיהיה לו את הזכות לבנות מעל אותו גג. אז מקשה הגמרא על רב דימי, הרי לפי רב דימי סתם אדם שמוכר בית ממילא שומר לעצמו את האוויר ואת הגג. אז ברור שהוא יכול גם לבנות. אז מה הוספת בזה שאתה אומר שהגג נשאר אצלך לפי רב פאפה? הרי ממילא אתה יכול לבנות. עונה הגמרא, מה שאנחנו כבר הבנו בעמוד ב' מקודם, שמה שרב פאפה התכוון זה לא רק שאתה יכול לבנות, אלא שאם הגג ייפול, אתה יכול לבנות אותו מחדש. וזה, באמת, אם לא היית אומר שאתה משאיר את הגג אצלך, לא היית מקבל. אז לגבי הרומה דיברנו. עכשיו נתייחס לאומקה של רב דימי. רב דימי אמר שגם את האומקה אתה לא מוכר. אנחנו עכשיו ממש באמצע סמך ג' עמוד ב'. הגמרא מנסה להביא לזה סיוע מהמשנה בסמך ד'. המשנה בסמך ד' אמרה שאדם שמוכר בית לא מכר את הבור, ואפילו אם הוא יאמר שהוא מוכר את האומקה, את הבור הוא לא מכר. עכשיו לפי רב דימי זה מאוד מובן. כי סתם אדם שמוכר בית מוכר רק את הבית בלי האומקה. אם הוא יאמר את האומקה, אז יוסיף את האומקה, כלומר את הקרקע שמתחת לבית, ולא את הבור, כי הבור יש לו תשמיש אחר מהבית. ורק אם הוא יאמר שהוא מוכר גם עד התהום, אז הוא ימכור גם את הבור. לעומת זאת, אם לא נבין כרב דימי ונאמר שסתם אדם שמוכר בית כן מוכר את האומקה, אז אם אדם יאמר אני מוכר גם את האומקה, זה משפט מיותר. אלא שזה יבוא להוסיף שהוא ימכור גם את הבור. תראה, המשנה אמרה שהוא לא מוכר את הבור, לכן לכאורה חייבים לומר כמו רב דימי. דוחה הגמרא, אפשר להבין את המשנה גם אם לא נלך כמו רב דימי. כלומר שסתם אדם שמוכר בית כן מוכר את האומקה, ובאמת אם הוא יאמר שהוא מוכר את האומקה מפורש, אז הוא גם ימכור את הבור. והרי המשנה אומרת שלא, אז צריך לקרוא את המשנה קצת אחרת. נקרא אותה ככה, אדם שמוכר בית סתם ולא אמר אומקה, זה כאילו שהוא אמר אומקה, והוא מוכר גם את הבית וגם את האומקה, אבל לא את הבור. אם הוא יאמר במפורש אומקה, אז הוא ימכור גם את הבור. כלומר, מה שהמשנה אמרה שאפילו שהוא אמר אומקה הוא לא מכר את הבור, זה רק כשזה כאילו שהוא אמר אומקה. אבל אם הוא באמת אמר אומקה, אז הוא באמת מכר את הבור. לסיכום, ראינו את הרב דימי שאומר שסתם בית לא כולל את האומקה ואת הרומה. ניסינו להביא לזה סיוע מהמשנה שלנו ומהמשנה הבאה, ואת שני הסיועים דחינו. והגענו למשנה בסמך ד' עמוד א', כל טוב.